טוב, שלום עליכם. אנחנו בשבועות האחרונים עוסקים בתוך פרשת השבוע גם בענייני חודש אלול, בשמו של החודש, במהותו של החודש, בראשי התיבות של החודש. שבוע שעבר עסקנו בראשי התיבות של איש לרעהו ומתנות לאביונים שמובא בפוסקים. לפני כן עסקנו בערי המקלט, אינה לידו ושמתי לך מקום. אנחנו כל הזמן הולכים ליד, והפעם אני רוצה להיכנס יותר פנימה לראשי התיבות היסודיים של אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות שמופיעים כבר בראשונים, הם המוקדמים ביותר, שהם ראשי התיבות של אלול, אני לדודי ודודי לי. ולפני שניכנס לזה, אני ארצה לפתוח בעניין אחד בפרשה, ובעניין כללי ששייך לאלול ולפרשה ולסליחות שחלקנו נכנסנו לתוכם וחלקנו עוד לא נכנסנו לתוכם. מכל הדברים ננסה לראות עוד פן במושג של אלול ובהבנה של הדוד והרעיה, של אני לדודי ודודי לי. ואני רוצה לפתוח את הכל בפרשת השבוע. הפרשה פותחת במצוות הביקורים. היה כי תבוא אל הארץ. נכון, הפסוקים הפותחים את הפרשה, נראה אותם שנייה ביחד. יוצאים ככה קצת מאווירת המלחמות של פרשת שופטים וכי תצא. סיימנו באמלק, פתחנו את כי תצא במלחמת הרשות, במלחמות של היצר, בעוצמות גדולות. ומגיעים בחלק הראשון של פרשת כי תבוא, החלק השני הוא התוכחה. אבל בחלק הראשון של פרשת כי תבוא לאיזו נקודת מנוחה עמוקה מאוד. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. וכל פרשת הביקורים הגדולה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ולקח הכהן התנה מידיך, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט. פרשת מקרא ביקורים. טוב, מקרא ביקורים זו פרשה של מי שנמצאים כבר בארץ, יורד אדם לתוך שדהו, רואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, נכון? כושרו בגמי, מביאו אל הכהן. הפרשה מוכרת. פרשת מקרא ביקורים מוכרת לנו גם מהגדה של פסח, ארמי עובד אבי, ועסקנו בארמי עובד אבי אגב פסח ויציאת מצרים. במדרש תנחומה בתחילת הפרשה אומר המדרש כך, מדרש תמוע מאוד. היום הזה, זה המדרש הפותח את פרשת כי תבוא. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. זהו שאמר הכתוב, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושינו. אנחנו אומרים את זה בקבלת שבת, בלכו נרננה, נכון? תהילים צדיהי, וזה פותחים את קבלת שבת. בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה. והלא קריעה בכלל השתחוויה. והשתחוויה בכלל קריאה. ומה תלמוד לומר, ישר כוח, נשתחווה, נכרעה, נברכה. ובמקום שיענו לנו עכשיו בלשון העברית מה זו השתחוויה, מה זו קריאה, מה זו נברכה, קריאת ברך, תשמעו את ההפתעה במדרש. אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב. והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. זה המדרש. זהו. נקודה. אחרי זה יש עוד דברים. פלא פלאות. מה זה נשתחווה, נכרעה ונברכה? אלא צפה משה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. ואני למדתי שתפילות אבות תקנום, ודעה אחרת, תפילות כנגד קורבנות תקנו. תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד תמיד של בין הערביים, תפילת ערבית כנגד איברים ופדרים של תמיד של בין הערביים שקרבים כל הלילה. כל התפילות בעצם תוקנו, למה? כנגד ביקורים. ביקורים היא לא פעולה של כל יום. קורבנות, אני מבין שזה תקנה של כל יום. עמד משה וצפה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב, אז מה הנקודה המרכזית? בית המקדש עתיד להיחרב, דבר על הכל. והביקורים עתידים להיפסק. לכן תיקן להם 3 תפילות ביום. זהו, בואו נשתחווה ונכרעה. כל בסדר? זהו, בואו נשתחווה, נכרעה ונברכה. אנחנו נחזור לפרשת הביקורים, ניכנס אליה בהמשך בנחת. איך פרשת הביקורים, אתם זוכרים את בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, חז"ל אומרים בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל הביקורים שנקראו ראשית. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. פרשת הביקורים הזו צריך להבין אותה, היא הנקודה שזה כל התפילות וזה מה הנקודה שלה? אני רוצה לחזור לפרשת הביקורים בהמשך, פתחתי בה, אני רוצה להיכנס לאלול, אני לדודי ודודי לי, אבל אני רוצה להיכנס לזה ברשותכם, מסוגיה נוספת, לגמרי לגמרי מהצד, כביכול. חלקנו התחיל כבר באמירת סליחות בראש חודש אלול. וחלקנו יתחיל באמירת הסליחות במוצאי שבת לא הקרובה, זו שאחריה, באמירת הסליחות 4 ימים לפני ראש השנה. בשנה הזאת יוצא שהאשכנזים יוצא להם הכי מעט סליחות. כי ראש השנה חל ביום חמישי, ליל חמישי, והם מתחילים את זה במוצאי שבת, 4 ימים של סליחות לפני ראש השנה. עוד רגע נגיע לעניין הזה. מה הטעם לאמירת סליחות מראש חודש אלול? לא צריך שום הסבר. כלומר, צריך, אבל אמרנו אותו הרבה פעמים והוא כל כך מובן. משה רבינו עולה להר, בפעם השנייה, כלומר, 40 יום השלישיים, מתחילים בראש חודש אלול ומסתיימים ביום הכיפורים. בראש חודש אלול הוא משתמש בי"ג מידות הרחמים שאותם הוא למד בהר סיני. בראש חודש אלול עולה משה להר, ו40 יום אחר כך הוא שומע ואנחנו שומעים, סלחתי כדבריך. אנחנו פחות מדי מדגישים, הזכרנו את זה כשלמדנו על ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל, אומרת המשנה, כ-15 באב וכיום הכיפורים שבהם הקרמים בבגדי לבן שאולים, נכון? והן יוצאות וחולות, בחור, סנה עיניך וראה. ומה יש ב-15 באב וביום הכיפורים? ביום הכיפורים כתוב במשנה בהמשך, ואומר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שיר השירים. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מסיימת המשנה, בזה מסתיימת מסכת תענית. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. ביום חתונתו זה מתן תורה, אנחנו דיברנו על ט"ו באב ודיברנו על בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו ועל כל המשנה. ביום חתונתו זה מתן תורה, מה זה קשור למשנה? מתן תורה זה בו' וסיוון. אומר רש"י, לא, אתם מתבלבלים. מתן תורה זה יום הכיפורים. לשון רש"י במשנה בתענית. שהוא יום סליחה לישראל, ובו ניתנו לוחות אחרונות. זה לא רש"י, זה הגמרא עצמה, כי הגמרא שואלת, אנחנו מבינים מה הדבר הגדול ביום הכיפורים, אבל מה קרה ב-15 באב? וכשהגמרא אומרת, אנחנו מבינים מה קרה ביום הכיפורים, אנחנו לא נכנסים ל-15 באב, על זה דיברנו. כשהגמרא אומרת, אנחנו מבינים מה קרה ביום הכיפורים, היא אומרת, שהוא יום סליחה ומחילה לישראל, ובו ניתנו לוחות אחרונות לישראל. ולכן הוא נקרא יום מתן תורה. אי אנחנו אומרים בחג השבועות זמן מתן תורתנו? אז צריך לזכור. בחג השבועות התברר שאורייתא וקודשא בריחו וישראל חד. הרעיון התברר, אתם יודעים מה קרה בחג השבועות? ירד השם על הר סיני ועלה משה לרקיע. בלשון חז"ל במדרש, בחג השבועות ירדה שכינה למטה ועלה אדם למעלה. מהפכה עולמית. וירד השם על הר סיני. ההפיכה הזאת התרחשה בחג השבועות. בפועל, 40 יום אחר כך, הלוחות שקיבלנו בחג השבועות נשברו. בפועל, מלמטה, נתגלנו בחטא העגל. זה לא משנה את עצם העניין של מה שקרה בחג השבועות. אנחנו לא מציינים את מה שקרה 40 יום אחרי. אנחנו מציינים בי"ז בתמוז. בתענית של י"ז בתמוז. זה המושג הפנימי של זמן מתן תורתנו. אבל באמת, מתי הוא יום חתונתו, מתי הוא יום מתן תורה בפועל, התורה שאנחנו מכירים, זה יום הכיפורים. אגב, אם היינו מחפשים את הזמן המקביל לבב וסיוון בלוחות שניים, היינו צריכים לחגוג את זה מתי? בראש חודש אלול. כי אם זה זמן העלייה, זמן העלייה הוא ראש חודש אלול. עכשיו נבין. וו וסיוון לא מצוין כיום העלייה, וו וסיוון מצוין כיום ההתהפכות של העולם. שכינה יורדת והאדם עולה. איך אמרנו פעם? משה רבינו שובר את הלוחות למרות שהקדוש ברוך הוא סוחב אותם ואומר שהוא איש בו. זוכרים? הלוחות אורכם שישה טפחים, משה סוחב טפחיים מכאן, הקדוש ברוך הוא מכאן, ומשה כביכול גובר. נו, אז מה? זה טרגדיה. זה בירור שבחג השבועות התברר שהאדם יכול להיות בעל בית בתורה. נכון, זה עוד לא התגלה בפועל. עדיין שבירת הלוחות. זה לא פשוט. זה הרף ממני והשמידם, זה הדברים הכי קשים בעולם. זה חטא העגל. אבל הבירור עצמו שיתברר בקולות ובלפידים ובברקים ובהר השם, בוירד השם על הר סיני, הוא חג השבועות. זה נעסוק בעזרת השם בחג השבועות. אבל זמן מתן תורתנו שלנו, יום מתן תורה, הוא יום הכיפורים. זה זמן מתן התורה שיורדת מלמעלה, כי אנחנו באנו מלמטה. הקדוש ברוך הוא לא קרא למשה, ולא ירד השם על הר סיני בראש חודש אלול. בראש חודש אלול לא קרה כלום. משה עלה להר. התקנה הפשוטה של הסליחות 40 יום בזמן שעולה משה להר לא צריכה שום הסבר. היא פשוטה לחלוטין. עכשיו עולים להר ועוסקים במה? ביוד ג' מידות הרחמים. זה הסליחות. מסביב לזה כל הסליחות. בן אדם, מלך הנרדם, מתחילים להתעורר, חטאנו צורנו, וההתעוררות הזאת היא כמו שמתאר הטור בתחילת ספרו, בראש חודש אלול, כשהוא מתחיל את ההלכות של ראש השנה, אז הוא פותח בראש חודש אלול, ואומר, כרוז היה יוצא במחנה ואומר, משה עולה להר. וכל אחד ואחד צריך להרהר איפה הוא נמצא. זה בשקט. כרוז זה לא קולות ולפידים וברקים מן השמיים. אלה 40 ימי הסליחות. האשכנזים מתעוררים קצת מאוחר. והפעם אני רוצה באמת קצת כתב הגנה, גם מותר פעם אחת על האשכנזים. זה אי אפשר עם הדבר הזה. להבין גם פעם, גם האשכנזים צריכים לדעת מה אנחנו עושים. אני אומר את ההלכה לשנייה אחת, ויש בה משהו שהוא תמוה והוא מחייב הבנה, אני רק רוצה לציין אותו לשנייה. ואז ניכנס בסוף לכל ההבנה. מתי מתחילים סליחות האשכנזים? במוצאי שבת. מוצאי שבת. קבוע. נכון? קודם כל ההלכה, אחרי זה למה? את זה כל אחד זוכר. יש בתי כנסת בתל אביב שצריכים חיזוק, למי שפעם היה בתל אביב. שניים, שלושה, צריכים חיזוק. בכנסת הגדול באלנבי בתל אביב למשל גם צריך חיזוק. יש שם פעם אחת בשנה שאי אפשר להיכנס לאזור. נכון? אביאם, תל אביבים. מוצאי שבת של סליחות, אדלר. במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה, שיהיה. באים כל האשכנזים מהזמן של דיזנגוף. זה אף לבפלא. דיזנגוף עצמו מגיע. כולם מגיעים. ובאמת, כלומר, אי אפשר להיכנס. מוצאי שבת. זה נקרא סליחות מוצאי מנוחה, וזה, מי שלא אשכנזי לא יכול להבין מה זה. זה התרגשות עצומה, באמת. אתם מכירים עוד משהו אחד באור החיים, בהלכות זמנים בתורה, שמתחיל לא לפי תאריך בשנה, אלא לפי יום בשבוע? חוץ מסליחות של האשכנזים? משהו מאוד מוזר. עכשיו תעזבו לרגע כבר די את כל ההומור עם הסליחות שהאשכנזים לא אוכלים קטניות, אז הם אומרים קצת סליחות, מספיק רגע, עכשיו ברצינות. פעם ברצינות גם צריך. איזו מין הלכה זאת? המשנה ברורה אומר דבר שנשמע מאוד מוזר, מאוד קשה. הוא אומר, אני אסביר לך עוד מעט, עוד שנייה נדבר על זה. מה העיקרון של 4 ימים לפחות? וקודם כל שנדע, אם ראש השנה חל מיום חמישי, כמו השנה, אז צריכים 4 ימים ומתחילים במוצאי שבת שלפני. אם ראש השנה חל לפני יום חמישי, ברביעי הוא לא יכול לחול. כלומר, הוא חל בשני ושלישי, אז נבח 7 ימי סליחות. נתגבר. 7 ימים השם ירחם. זה מתחיל ממוצאי שבת הקודם, נורא, ממוצאי שבת הקודם, 7 ימים, וכל פעם אתה יכול להתנחם כשאתה רואה שזה פחות. כי בסליחות יש ל7 ימים, ולא תמיד אתה צריך את הכל. זהו. נו, אז למה צריך להתחיל תמיד במוצאי שבת? אז מופיעות שתי תשובות. אחת מופיעה, כמה שהיא שמעה לכם מוזר. כי הסליחה הראשונה היא במוצאי מנוחה. זה שם הסליחה. זה נשמע משונה, לא? הסליחה היא במוצאי מנוחה, כי זה במוצאי שבת. מה זה כי הסליחה הראשונה היא במוצאי מנוחה? פעם שאלתי ילדים, מה פירוש נטילת ידיים? אז הם אמרו לי, על שם הנטלה. מה פירוש במוצאי מנוחה? זו הסיבה לזה שמתחילים במוצאי שבת? במוצאי שבת מתחילים, אז הם פירוש סליחה שמוצאי. עוד רגע נראה אם זה כל כך מוזר. בכלל לא. חכו. והסיבה שהמשנה ברורה מביא, היא סיבה הלכתית מוכרת, אבל מאוד מוזרה כאן, במחילה. לא פלוג. כדי שלא נתבלבל, קבעו יום קבוע. בעצם צריך, הוא אומר, ארבעה ימים לפני ראש השנה. מיד נסביר למה. בעצם צריך רק ארבעה ימים לפני ראש השנה, אין דיון. החובה היא ארבעה ימים לפני ראש השנה. אלא מה, לפעמים אין ארבעה ימים באותו שבוע, אז מה, תתבלבלו הגבאים, פעם זה יום שני, פעם זה יום רביעי, כלומר, לא רק שהאשכנזים כבר אומרים סליחות, הם גם יצטרכו לזכור את התאריך, אז לכן סידרו מוצאי שבת. זה הסבר משנה, באמת. לא, לא, לא משכנע. לא פלוג. תרדיעו, באיזה יום זה? ככה מובה. ואז מביא המשנה ברורה שני טעמים לעניין הזה של ארבעה ימים. טעם אחד, כי בראש השנה כתוב בתורה בפרשת הקורבנות, בראש השנה בפרשת פנחס, ועשיתם עולה. ואז הפירוט. עכשיו זה פסוק שהוא נשמע לנו מוכר, אבל זה לא נכון כי אין אותו בשום מקום אחר. בכל החגים האחרים כתוב, והקרבתם עולה. לומדים חז"ל, ועשיתם עולה, אין נורא. בראש השנה אתם צריכים לעשות את עצמכם עולה. בכל החגים, והקרבתם עולה. בראש השנה ועשיתם עולה. נפלא, זה דבר עמוק מאוד שצריך להיכנס אליו לאט. אומרים, מופיע בפוסקים, שכיוון שבקורבן עולה יש דין שארבעה ימים לפני הקרבתו צריכים לבקר אותו ממומין, ארבעה ימים לפני ההקרבה מביאים אותו, כדי לבקר אותו ממומין שלא ייפלו בו, אני הקורבן בראש השנה ועשיתם עולה, ארבעה ימים לפני ראש השנה מתחילים לבקר ממומין, ואז פותחים בסליחות. זה הסבר אחד. הסבר שני, שלא ניכנס עכשיו לעומקו, הסבר שני, להסבר הזה אני רוצה להיכנס עוד מעט. אני רוצה לעסוק באלול, ולכן אני עוסק בסליחות של סוף אלול, מיד יובן. ההסבר השני, הוא מובא גם כן במשנה הברורה בשם האחרונים, שיש שנהגו בתענית צדיקים 10 ימים של 10 ימי תשובה, וב10 ימי תשובה אין 10 ימים שאפשר להתענות, יש 6 ימים. יש 4 ימים שאסור להתענות. ראש השנה יומיים, שבת, וערב יום הכיפורים, שאסור להתענות בו. אז יש לך 10 ימים פחות 4, את הארבעה האלה צריך להוסיף מהארבעה ימים שלפני ראש השנה. כך או כך יוצא שהסליחות על פי האשכנזים ודאי לא קשורות לנושא של עליית משה להר. צריך להבין את זה. הן לא קשורות לנושא של עליית משה להר. הן איכשהו הכנה לראש השנה. אולי גם הכנה לכל עניין 10 ימי תשובה. אבל הן ודאי הכנה לעניין של ראש השנה. זה 4 ימים. הן לא קשורים לעניין של 40 יום. ומה עושים, נגמור רגע את ההלכה, שנכיר פשוט את ההלכה. ומה עושים לעניין 40 יום שעלה משה להר? זה תקיעת שופר של כל יום ויום. ותקיעת השופר היא כנגד הכרוז היוצא ואומר משה עולה להר. כך מביא התור. אז תוקעים בשופר ואומרים לדוד השם הורי ואישי וממשיכים אותו אחר כך, ועליית משה להר באה בתקיעת שופר הזאת. זה לא תקיעת שופר של ראש השנה. זה תקיעת שופר של יורי תשובה שלנו, משה עולה להר. השאלה הראשונה, אם כן, שאני רוצה לשאול, אני באמת צריך להבין דבר כל כך מהותי. א', על מה הסליחות, מה מהותם? מה מהות הסליחות עכשיו? שנית, הלא פלוג באמת לא מספיק. כלומר, אין לנו שום דבר, אין לנו אך ורע לדבר כזה, של קביעה הלכתית של משהו באורח חיים, על פי יום בשבוע. אין דבר כזה. לא מופיע דבר כזה, על פי יום בשבוע בשנה, מוצאי שבת שלפני. מה ברכת החודש? שבת מברכים, כי זה שבת. הנה חינמי, כי זה שבת עצמה, כי השבת היא מקור הברכה, אז לכן בגלל השבת, אבל זה לא דין ביום ראשון. זה לא יום ראשון שלפני. כאן זה לא דין בשבת. זו שאלה יסודית, שואלים אותה, היא קשה. לא מצאתי לה דברים ברורים. שאלה שנייה, גם היא קשורה לסליחות. קצת מתכוננים לסליחות, זה חשוב. שאלה שנייה, גם היא קשורה לסליחות. יש הרבה הבדלים בין הסליחות של האשכנזים לסליחות של הספרדים. קודם כל, שהסליחות של הספרדים, הספרדים זוכרים, והסליחות של האשכנזים, האשכנזים לא זוכרים. אבל זה הבדל לא חשוב לעכשיו. ההבדל השני, גם כולם שותפים, ואיך, ועוד כל מיני דברים שלא קשורים לעצם הסליחות. יש הבדל מאוד משמעותי. בפתיחת הסליחות שהיא קבועה, אצל הספרדים פותחים את הסליחות בסליחות, בדברים שגם האשכנזים פותחים בהם, אבל מיד תראו את ההמשך. אחרי אשרי יושבי ביתך, פותחים הספרדים את הסליחות בהתעוררות לשפוך שיחה. בן אדם עליך נרדם, שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדון האדונים, ואז לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, קבוצה של פסוקים שעניינה התעוררות לוידוי. מה נתוננו, מה נאמר, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. כל הפסוקים, כל הפסוקים שנמצאים בסליחות, בסדר? שאומרים בני ספרד ועדות המזרח על כל גווניהם בסליחות, עוסקים בהתעוררות. ואחרי שאומרים שומע תחינה אליך כל הרוחות יבואו, יבואו אליך הרוחות וכל הנשמה, עוברים מיד להנשמה לך, והגוף פה הולך, חוסה על המלאך. הנשמה לך והגוף פה הלך, השם עשה למען שמך. עתנו על שמך השם, עשה למען שמך, בעבור שמך, כאל מלך חנון ורחום שמך. שמך נקרא עלינו, השם אלוקינו וכו' וכו'. אצל האשכנזים, בפתיחה של כל יום, זה מאוד מובן, זה הסליחות, זה עצם הסליחות. זה התעוררות לבידוי. לא צריך להסביר את זה בכלל, שפוך שיחה. אצל האשכנזים, אני לא יודע אם זוכרים, אבל כשנזכיר את זה, אז כולם יזכרו מיד, יש קבוצת פסוקים גדולה מאוד. זה מתחיל אותו דבר, לך השם הצדקה. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. יבוא כל בשר להשתחוות לפניך השם. ואז קבוצת פסוקים שלא נלמד אותה, שווה פעם ללמוד אותה בפנים, אבל לא קשורה בכלל. בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו, זוכרים מתחילת השיעור? אבל רגע עכשיו, ואז עוברים פשוט לסיפור אדיר. כי מי בשחה כי ארוך להשם, ידמה להשם בבני אלים, גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך. פסוקים, לקט פסוקים על הבריאה, על עצם הבריאה. גדול השם ומעולל מאוד ולגדולתו אין חקר, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשיכם מעשיך וכי גבורותיך. מי לא יראך מלך הגויים בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מישהו פעם כשלמדנו את הסליחות אמר לי, זה הרבה יותר מתאים לשמחת תורה. מה זה עושה פה? זו קבוצה אדירה של פסוקים, חכו. לך זרוע עם גבורה, לך יום אף לך לילה, אתה הכינות המאור ושמש. אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות ערים לו, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. כל אחד שזוכר יודע שזה לא קבוצת פסוקים ביחד, זה לקט. לך שמיים אף לך ארץ, תיבל ומלואה, אתה יסדתם, אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ריצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לציים. אתה בקעת מעיין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן. אתה פוררת בעוזך ים, אתה מושל בגאות הים, וסוג עליו אתה תשבחם. השם צבאות אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדיך, אל נערץ בסוד קדושים רבה, מתוארים פה המלאכים שמעריצים אותך. ואז בסוף, זה זוכרים כי זה כבר עם היותר חזנות, צדק ומשפט נכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך, אשר לא הים והוא עשהו, הנשמה לך והגוף פה הולך, ופה חוזרים ומתחברים ביחד אותו דבר כמו האשכנזים והספרדים. כל האמצע, זה לא האמצע, זה 90%, עוסק בפסוקים שמתארים את בריאת השמיים, הארץ, הלוויתן, התנינים, הגלים של המים. מה הולך פה? שאלה אחרונה, אחרונה, ובה נתחיל את הכל, היא תשמע מוזרה, אבל היא לא מוזרה. איך פותחים האשכנזים את הסליחה היפה הזאת של במוצאי מנוחה? במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה. אני פעם שאלתי, אבל שאף אחד לא ירביץ לי. אין גבול לחוצפה? ממש אין גבול? זאת אומרת, 26 יום אחרי התעוררת. אגב, לא התעוררת בשבת, אכלת צ'ונט. אתה מגיע במוצאי שבת ואתה אומר ריבונו של עולם, במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה. הגענו. לא מגיע לנו הצדעה, משהו בכל זאת. We are here. מה זה צום? שלום עליכם. אחינו בני עדות המזרח כבר נרדמו 3 שבועות. אתם הגעתם? ובמוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה, אין גבול ממש. מה הולך פה? והשאלה האחרונה נראית ככה מחויכת, אבל צריך להבין אותה לעומק. אני חוזר לשיטה שאומרת שקבעו במוצאי שבת כי במוצאי מנוחה. אגב, זה פיוטים של ראשוני הראשונים, זה פיוטים קדושים, 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 קודש קודשים. במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה, לא במוצאי שבת. כאילו, מה נפקא מינה? מה כל כך חשוב העניין הזה של המוצאי מנוחה? אני רוצה להתחיל בזה. זו לדעתי נקודת היסוד של הכל, וממנה לעני לדודי ולאלול חזרה. האשכנזים לא אומרים סליחות בעניין של עליית משה להר. הסליחות הם ההכנה לראש השנה. מה קרה בראש השנה? לא להגיד בטעות העולם נברא. העולם לא נברא בראש השנה. האדם נברא בראש השנה. אבל בראש השנה אנחנו אומרים היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. את הסיפה אני מבין. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אגב, לא רק את האדם. אנחנו עוסקים בתפילות ראש השנה בכל יצורי עולמים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אנחנו מדברים על שפרירי שחק ועל... אנחנו לא מדברים רק על האדם, ודאי לא רק על ישראל. אנחנו מדברים על, 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 על הקוסמוס כולו. ועכשיו, כשאנחנו פונים ואומרים היום הרת עולם, על מה אנחנו מדברים? אני יכול לשאול את זה ממקום אחר. אין מקום לציין את כ"ה באלול? יום בריאת העולם? אני שואל את זה ממקום לגמרי אחר עכשיו. כ"ה באלול זה עוד יום. אין מקום לעצור בכ"ה באלול? לדבר עליו רגע, מה קרה שם? ביום השישי הוא ראש השנה, אחרי חצות נברא האדם. נכון? בימים של הבריאה עוד אין תאריכים. עוד אין תאריך בעולם. עוד אין עולם. הקדוש ברוך הוא בורא. עם בריאת האדם ביום השישי בחצות, מופיע באדם, מופיע בעולם, מה שאנחנו קוראים תכלית הבריאה, האדם. נגיע לשם עוד מעט. בפשטות, אני ארצה להבין עוד מעט את המושג ועשיתם עולה. בראש השנה אני עולה. מה פירוש אני עולה? זה סתם ביטוי? מה פירוש אני עולה? עולה זה קורבן כליל. מה זה אני עולה? בעצם, כשאני מגיע בראש השנה, אני אמור להגיע ולדבר על חטאי. לא על חטאי, על האחריות שלי כאדם. האחריות שלי אמורה להתחיל מהרגע שאני התחלתי את התפקיד. אני לא אמור לקבל אחריות על מה שהיה לפני שאני קיבלתי את התפקיד. נכון? יש רגע שבו התפקיד שלי התחיל. התפקיד של האדם התחיל ביום שישי אחרי חצות. העולם לא נברא לפי תאריכים, אנחנו יודעים שזה קפה באלול. העולם נברא ביום ראשון, לפני ראש השנה. של הקודש ברוך הוא מסתבר שכן עדו ראש. הוא הסתדר עם זה. ראש השנה היה ביום שישי, הקודש ברוך הוא אחרי זה הסתדר עם הלוח של רב עבדה, נטפל בזה אחר כך. העולם נברא ביום ראשון. הוא נברא במוצאי מנוחה, עוד מעט נדבר על המושג הזה. ואני מגיע ביום ראש השנה, ומתחיל לדבר על האחריות שלי על העולם. ואני בא ואומר, ריבונו של עולם, אני לא מדבר עליי. אני יודע שכל מה שקורה בעולם, בשמיים ובארץ ובאוזון ובטבע ובמציאות ובמלאכים ובשמיים, כל מה שקורה במוסר של העולם כולו, כל מה שקורה בדומם ובצומח ובחי, על כל זה אני בא לדבר. כל ההוויה הזאת כולה הייתה טוב. אתם זוכרים מה היה בבריאה? וירא אלוקים כי טוב. כך הסתיים כל יום. ביום השני שלא נאמר כי טוב, נאמר ביום השלישי פעמיים. כל ההוויה הייתה טוב. ואז בא האדם. וכשהאדם הגיע בחצות, הוא לא היה אמור עכשיו לא להיות לא שמש ולא ירח, והוא לא היה אמור להיות אדמה. הוא היה אמור לעשות דבר אחד. לקחת את כל הבריאה ולהכניס אותה לשבת. הציניקנים אומרים, אבל יש בזה הרבה עומק, שהאדם נברא כדי לנוח. אבל הוא נברא כדי לעובדה ולשומרה. אני רוצה להסביר את זה בעומק, את המושג לעובדה ולשומרה, בפשטות, עומק ופשטות. אנחנו מערבבים לפעמים בין המושגים חסד ורחמים. אני רוצה להסביר במה אני מתכוון. עולם חסד ייבנה. כשרוצים להבין מה זה חסד השם, מה זה חסד השם, צריך להבין את זה על פי הבריאה. חסד בעולם שלנו נובע בדרך כלל מרחמים ולשתי מידות אחרות. כלומר, יש איזשהו חסר לך, והחסר הזה מעורר אותי, ואני מתמלא חסד. נכון? כלומר, אתה קיים. וקיים חסך, וצריך למלא את החסך, ובתובנה שלי, או בלב שלי, אני חש שזה לא נכון שהחסך הזה יהיה עכשיו. זה יכול להיות התחושה שלי לחתול רעב ליד הבית, או התחושה שלי לעם שלם. אבל כשהקדוש ברוך הוא בורא ביום הראשון את הבריאה, כשהוא בורא את הבריאה ביום השני וביום השלישי, מה חסר לשמש? עוד אין שמש. מה חסר לשמיים, לארץ? מה חסר בכלל בעולם? לא חסר כלום. לא חסר כלום, אני ביום הראשון, לא חסר כלום. העולם הוא עולם שכולו נשמות. העולם הוא עולם שמימי. שמימי זה גם מושג שלנו. למה בריאה בכלל? אתם יודעים מה היה בריאה? הבריאה היא מאבקי כוחות אדירים. היא עולמות עליונים ותחתוניים. היא מתח אדיר כל הזמן בין כוחות. לאדם עוד מעט נבין מה התפקיד שם. מה היה חסר בעצם? כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ובורא את האור ובורא את החושך, הוא בורא לא כי חסר לאור ועכשיו אני אוסיף לו. הוא כביכול, הוא חפץ חסד. זה מושג מאוד יסודי, האדמו"ר הזקן מדבר עליו הרבה מאוד. אל חפץ חסד אתה, פירושו עצם החפץ שלי בחסד. בלי קשר בכלל לצורך שלך. זה עומק המושג שהרמח"ל קורא לו מגמת הטוב להיטיב. הוא חפץ חסד. הוא רוצה עולם. לא כי הוא צריך עולם. הוא חפץ חסד, הוא רוצה לתת לעולם. בעברית אחרת, אתם יודעים מה קורה בעצם בששת הימים עד יום שישי בחצות? אין בעולם דבר אחד. עוד אין התערות הדילטטה. אין מי שיתעורר מלמטה. אין התעוררות מלמטה, ההתערותה היא מלעילה. כל ההתעוררות בעולם באה מלמעלה, בלי שמשהו מתעורר מלמטה. כשמגיע האדם, הוא מבקש גשם. למה הוא מבקש גשם? כי חסר. אתם יודעים מה הפעולה הראשונה שעושה האדם? מתפלל. כי חסר. כי הוא מחפש את המקור. ואדם עין לעבוד את האדמה. באותו רגע מתחילה התערות הדילטטה, ורק בהתערות הדילטטה נוצרת התערות הדילאילה. אבל זה לא סיפור על ההיסטוריה. אתם יודעים מתי היה ששת ימי בראשית? היום. עכשיו, השנייה. כשהתעוררתי בבוקר, זה היה בהתערות הדילאילה. מאותה שנייה, הכל תלוי בהתערות הדלטטה. אבל אם תעמיקו במשפט שאמרתי עכשיו, זה נכון כל שנייה. הכל תלוי בהתערות הדלטטה. אבל מי מעורר בי את ההתערות הדלטטה? ההתערות הדלאילה. ההתערות הדלאילה היא עצם הבריאה. אני הסברתי את עצמי, עצם הבריאה, עצם, יש יצר הרע, אני רוצה להילחם בו. אבל מי מעורר בי את הכוח להצליח להילחם בו? מי העיר אותי הבוקר? אלה ששת ימי הבריאה שיש בי כל שנייה ושנייה. ואז מתעורר האדם, והתפקיד שלו הוא עכשיו לעובדה ולשומרה. ליצור התערות הדלטטה שמעוררת מלמעלה. התפקיד שלו הוא לקחת את כל ההוויה, עכשיו נחזור לפיזיקה, לקחת את כל הטבע ולעורר כל דבר למקור שלו ולמצוא מה ניתן לעשות ואיך ניתן לשכלל או חס וחלילה לקלקל. אבל מי מעורר בו את ההשראה לעשות את זה? מאיפה ההערה? ההערה באלף. ההערה הזאת, זה ההתערות הדילאילה. כשבא אדם בראש השנה, הוא אמור היה להתחיל לדבר על, 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 על האדם. אבל אתם יודעים על מה הוא מתחיל לדבר? הוא מתחיל לדבר על כל ההוויה, הוא בא לדבר על מה שנברא ביום הראשון, על השמיים, על הארץ. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם יש בעיות בעולם, אני אחראי עליהן. כי אני אמור לחבר את העולם דלטטה ללעילה ולעורר את הכל. אני האדם. אני האדם שהונח כאן באדמה כדי לרומם את העולם כולו להידמות אליך, להידמות לעליון. יש משל במקום אחד שבו אדמו"ר הזקן והאמצעי מסביר כל כך יפה את המושג שכל הזמן משתמשים בו, עולמות עליונים ועולמות תחתוניים. אתה הוא השם האלוקים בשמיים ובארץ, ובשמי השמיים העליונים. בעולמות, מה זה עליונים ותחתונים? מה הפירוש המושג הזה? זה 100 קילומטר, 300 קילומטר, מה זה עליונים ותחתונים? המשל שמובא שם הוא כל כך עמוק. דמיינו לעצמכם בניין, מלון, מלון מדהים, מדהים, מופלא, של 100 כוכבים. ובכל חדר או סוויטה יש את הריהוט הכי נפלא שיש. אבל יש את זה בכל חדר. באמת בכל חדר. יש את הקומה העליונה, ויש את הקומה במחסן, את הבייסמנט. ובבייסמנט יש בדיוק את אותו ריהוט. הכל אותו דבר. אבל חושך. איפה מופיע כבודו של המלך? בכל המקומות אותו דבר. מלכותך, מלכות כל עולמי. מה ההבדל בין מלכותך בשיא החושך לבין מלכותך למעלה למעלה? אתה למעלה למעלה גם מעלמין, עכשיו תבינו את המושג, עלמין דאיתגליין ועלמין דלא איתגליין. אתם יודעים למה הפנטאוז עולה יותר? כי יש שם יותר אור. אתם יודעים למה ברא הקדוש ברוך הוא ובחר באדם ולא במלאכים? כי אם הוא היה בוחר במלאכים, הם היו מתחילים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהקומה 150. אתם יודעים מה היה קורה? זה מה שהיה קורה. והעולם היה נחרב. אתם מבינים מי היחיד שיכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? מי היחיד שיכול להלל אותו? אל נערץ בסוד קדושים ונורא על כל סביביו. אבל הם לא יכולים לעזור לנו. יושב קרובים. אבל אלוקי תהילות ישראל הופיע. אתם יודעים מה מופיע את הקדוש ברוך הוא? התהילות שאנחנו מעללים. למה? כי רק אני יכול להאיר בחושך. כי רק אני בחושך. כי רק אני הכי אדמה. ורק אני יכול להיות הכי אדמה. אנחנו תופסים מה אנחנו עושים בעצם בסליחות במוצאי שבת ראשונה? אנחנו באים ואומרים את המשפט הבא, תשמעו, הוא לא יאמן. אנחנו מדברים ומקבלים אחריות כי דמנוך תחילה, אנחנו מדברים על האחריות שלנו על הבריאה ממוצאי מנוחה. יודעים מה זה מוצאי מנוחה? לפני שהעולם נברא, אוהו, איזו מנוחה הייתה. הכל היה מנוחה. יש וורט חסידי ידוע, מה כל כך גדול בסעודה שלישית? היא נקראת רצון הרצונות, רעבה דרעבים. חסידים אומרים, הרי הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם ביום ראשון. יום ראשון זה ויהי ערב, זה מוצאי שבת. נכון? מסתומר רבינו, טעם, רשי, מוצאי שבת. נכון? נו, אז מתי היו הרגעים האחרונים של התוכניות? מתי ישבו ואכלו קוגל ושרו מזמור לדוביד? מתי תכננו את הפרטים האחרונים? אבל בחלום, לפני שזה התחיל להיות פה עם החתולים והכלבים ואיתי, מתי זה התחיל? מתי זה היה? ואז התחיל מוצאי מנוחה. זהו, אין יותר מנוחה. אבל עוד הייתה איזושהי מנוחה בעולם. כי השמש לא יכולה להפריע לירח. והמים לא יכולים להפריע לאש. ועושה שלום במרומה. אתם מכירים את הפסוק שבו מסיימים את התפילה? יש בו רק הבדל אחד. עושה שלום במרומיו זה בהווה. שלום עלינו זה בעתיד. פסוק פשוט. הכל אותו דבר. חוץ מההפרש בלשונות. יוד קטנה כזאת. כי בששת הימים הראשונים עד חצות, זה כבר לא מה שהיה, אבל זו המנוחה פה. הכל נינוח. וירא אלוקים כי טוב. אבל מוירא אלוקים כי טוב אין שום הסבר לבריאה. למה צריך את הבריאה הזאת? זאת אכזריות. למה צריך את הבריאה הזאת? הנשמה בעליוניותה הייתה הרבה, 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 לאין ארוך, למעלה, 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 מהדבר הזה היפה כל כך, מהציור הנפלא של הבריאה. הבריאה היא פירוד, הבריאה היא ניתוק. אז מגיע האדם. הוא מגיע ביום שישי בחצות. הוא מגיע כדי לתת שמות לכל הבריאה ולהודיע במוצאי מנוחה, כי דמנוך תחילה, הט אוזנך ממרום, יושב תהילה. הט אוזנך ממרום, על מה אתה יושב, איך אתה מלך? כי אנחנו מעללים אותך. לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדתם, אתה פוררת באוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה ריצצת ראשי לוויתן, אתה פוררת הכל. כל המלאכים, כל המציאות. אבל הנשמה לך, והגוף פה הולך, חוסה על המלאך, בלי זה, בשביל מה כל העמל הזה? כל הסיפור הגדול הזה, איזה ביטוי, המלאך, זה איזה ביטוי נורא, כאילו אומרים, ריבונו של עולם, זה בטח היה קשה, לא? זה עמל גדול. עמלנו אלו הבנים. זה קשה, זה צער גידול עולם, זה קרה קשה. הנשמה לך והגוף פה הולך. אנחנו יכולים להקל לעצמנו שבדיוק ישם שהנפש הבהמית מושכת ללמטה, כך יש בי נפש אלוקית שמושכת ללמעלה? לא בדיוק כמו, אלא באין סופיות לאין ארוך יותר ויותר. הנשמה לך, והגוף פה הולך. ודים מה פירוש הנשמה לך? הנשמה לך, כי ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת שהנשמה שלי זה אתה. כי אני חלק אלוקה ממעל ממש. אבל הגוף זה מעשה אדם בויצר אפר מן האדמה. לכן הגוף פה הולך. הנשמה לך והגוף פה הולך. ואתה חיברת נשמה לך עם גוף. אתה חיברת אין סוף. בגוף עם תכלית וגבול. אתם יודעים מה זה ועשיתם עולה? עולה זה להביא את הכל. איך מביאים את הכל בראש השנה? אני מביא את יום ראשון ואת יום שני ואת יום שלישי ואת יום רביעי ואת יום חמישי ואת יום שישי עד חצות. זה ועשיתם עולה. כדי להיות עולה אני צריך להביא את הכל איתי. הסליחות שאינן קשורות למשה רבינו, קשורות להיום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, ואני אחראי למה יהיה המשפט של השמש. אז מה זה היום הרת עולם? זה התכלית, היום מובן כל הרעיון, כל ההורות, כל ההיריון של העולם. היום הרת עולם. לא ביום ראשון, לא ביום שני. המנוחה נגמרה במוצאי מנוחה. אבל הכוח של המאבק שממנו אפשר שתהיה כל הירידה הזו של הבריאה לצורך עלייה, התחיל ביום שישי אחרי חצות. אתם מבינים למה ביום שישי אחרי חצות השעות הן כל כך מתוחות? בעומק, בעומק באמת. כי זה להכניס את העולם לשבת. זה לא ללכת לנוח. זה להכניס את העולם לנקודת השבת שלו. שאלנו, אז למה קבעו דבר אחד בלוח השנה העברי שהולך לפי יום בשנה? יום בשבוע. כדי לציין זאת בכלל לפני התאריכים. אין תאריכים. אנחנו רוצים לציין את מוצאי מנוחה. זה מנהג כל כך מופלא. ומגיעים יהודים, איך אמרנו, בחיוך אחרי הצונט. ובניגון הכי עמוק בעולם אומרים ריבונו של עולם, במוצאי מנוחה כי דמנוך תחילה, הת אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. למה התחלתי בסליחות ובבריאה? אני לדודי ודודי לי, זה חלק מפסוק. אלה ראשי התיבות שכולם זוכרים על אלול. יכול היה להיות גם אני למלכי ומלכי לי, וגם אני לאבי ואבי לי. התכוונתי במלכי ואבי לתארים שבהם נתאר את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים. אבינו, מלכינו, אבינו, מלכינו. מה זה דוד? ולמה חודש אלול הוא החודש שבו הקודש ברוך הוא בבחינת הדוד? אנחנו מדברים הרבה על המלך בשדה. למה דוד? והנוקבה המקביל לדוד, הנקבה המקבילה לדוד הזכר, בשיר השירים, היא הרעיה. א', למה דוד ורעיה? ב', למה זה אלול? הזכרנו בשבוע שעבר את זה שבאלול אנחנו באיזושהי כפילות שצריך לנתח אותה. היא מאמר המלך בשדה הגדול. מצד אחד זה ימים שכל יום מתעוררים בו י"ג מידות הרחמים כמו נעילה של יום הכיפורים. מאידך אין יום שהוא אסור במלאכה או יום טוב או חג, נכון? כל הימים הם ימי מלאכה, רגילים. אבל במחשבה נוספת מסתבר שזה לא סתם כל הימים הם ימי מלאכה. אנחנו כאילו מתעלמים בכלל מחמשת ימי הבריאה הראשונים. אין שום ציון לדבר הכי יסודי בעולם, לבריאת העולם. אין ציון לבריאה. לא שאני מדגיש שהאדם הוא התכלית. אפשר להדגיש באופן חיובי, אבל אפשר להדגיש בכפול, גם על ידי הדגשה חיובית את ראש השנה, וגם על ידי התעלמות מכפי וכפיו וכפזיים וכפחת וכפתת. אתם יודעים איפה מופיעים הפסוקים אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים? נו, זוכרי שיר השירים? זה מופיע אחרי שני פסוקים. אצלים הולכים עם ניגון. אנה הלך דודך היפה בנשים. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. אני לדודי ודודי לי זה המסקנה המתבקשת בעקבות השאלה אנה הלך דודך. בא העולם, באות בנות ירושלים, באות האומות ושואלות את הרעיה אנה הלך דודך. אלול, א' בלול, בלילה. זוכרים בשבוע שעבר מה שדיברנו? בחושך. המלך בשדה, ומי שלא יודע להבחין בכלל לא רואה אותו. אנה הלך דודך, היפה בנשים. אנה פנה דודך. הגידה נעלי איפה הם רואים. דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. קשה ללקוט שושנים, כי השושנים מלאים חוכים. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. אני לדודי ודודי לי, ומה אפיונו הרועה בשושנים. ראיתם פעם רועה בשושנים? רועה צון לא רועה בשושנים. רועה הצון רועה באספסת. הוא רועה בגידולים, הוא לא רועה בשושנים. בתורת החסידות רעיה, ואנחנו עוד רגע נדבר על העברית של זה, כי זה נראה לא היסוד בעברית, עוד רגע נדבר על העברית. רעייתי פירושו, כמו שרועי, השם רועי, לא אחסר. מה זה השם רועי? השם רועי זה לא רק הרועה שלי, שמנגן בחליל, אלא השם רועי זה שהוא המפרנס אותי. בנאות דשא ירביצני. הוא עורך לפניי שולחנו. הרועה מפרנס. תחזיקו טוב. והרעיה היא מי שמפרנסת את הדוד. אם רועי הוא המפרנס את העולם, רעייתי היא המפרנסת את הדוד. הרועה נותן את ההתארות הדילאילה. ההתארות הדילאילה תופסת במה שיש תשוקה מלמטה ללמעלה, כמו מים עליונים ומים תחתונים, כמו התעדות. למה תהליך ההתעדות הזו כל כך מוכר לנו מיום שאנחנו עמדנו על דעתנו? כי למדנו בבריאה שבעצם המים הם דבר אחד, רק הפרידו ביניהם. גם אנחנו דבר אחד. רק הפרידו בינינו. והרועה מפרנס את ההתארות הדילאילה כדי שהרעיה תפרנס אותו. אנה הלך דודך? את היפה בנשים. התשוקה שלו הוא אלייך. אנה פנה דודך, ונבקשנו אימך. למה תבקשו אותו איתי? לכו, תקסרו אותו אולי. כי הוא מגיע הנה רק בשבילך. בגללך הוא פה. דודי ירד לגנו לראות בגנים, ללקוט שושנים, ללקוט שושנים, אומרים חז"ל, אלו הצדיקים שהוא הולך ולוקט מהעולם. דודי ירד לגנו. והוא נעלם. ואתם יודעים למה הוא נעלם? כי הוא בא לגלות שאני לדודי, ודודי לי. הוא נעלם. אתם יודעים מתי זה קרה הכי הכי בפועל? עולה משה להר. אני משאר עם עצמי את העולם כולו עומד ואומר, וואו, כזה ענק. ועוברים 40 יום. וזה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. והלוחות נשברים. ומשה יורד מנהר. ולמה יאמרו העמים? ומשה לוקח את האוהל ונוטה אותו מחוץ למחנה. כי כולם נזופים. נזוף למקום, נזוף לבריות. וכל הטבע צועק, אנה הלך דודך. אנה פנה דודך. הכל נותק. אין קשר. ואז בא משה רבנו ואומר, אני לדודי ודודי לי. הרועה בשושנים. אתם יודעים למה לא רואים אותו? כי הוא עטוף קוצים. כי הכל קוצים מסביב. י"ג מידות הרחמים נקראים י"ג עלי השושנה. בעולם הפנימי. הכל מלא קוצים, הכל מלא חוכים. וזאת שושנת יעקב, שצהלה ושמחה בראותם יחד חלת מרדכי. היא מלאה חוכים. והוא לא יוכל להגיע לעולם אם אני רעייתו לא אפרנס אותו, כלומר העורר אותו. עכשיו אחרי האמירה הפנימית העמוקה, תחשבו על העברית הנפלאה. דיברנו על זה פעם, מזמן, לא זוכר באיזה הקשר. דוד, לפני דוד ורעיה, קודם כל דוד, מלך ואבא, הם שני התארים המובנים לנו ביחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא. המלך זה דין. האבא זה רחמים עצומים. אבל זה לא לגמרי מדויק. אצל האבא עם כל הרחמים יש חוסך שבטו שונא בנו. אבא גם צריך לדעת להגיד לו. אבא לא תמיד צריך להראות פנים שוחקות. אבל באלול, כשהמלך בשדה, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. הוא אומר לכולנו, איך אמרנו בשבוע שעבר? שזה ממש לא משנה אם אני הצדיק שיוצא למלחמה, כי אני לא ירא מעבירות שבידי, או אני הצדיק שיצא למלחמה, ועכשיו אני זה שנפל באשת יפה תואר. באלול כולם נמצאים פה. באלול מתגלה החלק הפנימי, 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 והוא קורא לנו רעייתי. הוא מחייך אלינו. הוא שמח. יותר מדי אנחנו מחדירים לעצמנו באלול את ההפך מהשמחה. רבי כותב באחת השיחות שלו, אומר באחת השיחות שלו דבר כל כך עמוק, שואלים אותו, איך אפשר לשמוח באלול? אני נפלתי, אני... הוא אומר, אם היית מפנים לעצמך, זה משפט מדהים, אם היית מפנים לעצמך, כמה הקדוש ברוך הוא מתמרמר, כמה הוא כואב את המצב שלך. אתה יודע איך היית שמח? מה, כל כך אכפת לו ממני? אם היית קולט את הכאב, אם היית קולט את ההתמרמרות הזאת, את הכאב הזה, את הקשר הזה, הדוד הוא לא אבא ולא מלך. הדוד לא מופיע ומתחיל להתערב בחינוך ואומר עכשיו לך מגיע עונש. הדוד הוא המלך בשדה שמראה פנים שוחקות לכולם. מכירים את הדוד שהורס לנו את החינוך? תמיד מגיע איזה דודה וכולם מחכים שהיא תלך. חוץ מהילדים. הדוד בעומק... רק הוא יכול להכין את אבינו ומלכינו. הדוד הוא זה שמגלה לי שאני רעייתו, שאני המפרנס שלו. לפני שהולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, צריך להבין מי אנחנו. אני לדודי. אתם שואלים אומות העולם, אנה הלך דודך? בואו אני אסביר לכם למה הלך דודי. הוא הלך כדי לגלות שאנחנו זה הוא. שאנחנו חלק אלוקה ממעל ממש. שיש בנו נפש אלוקית שכמו שמים משתוקקים למים. היא מפרנסת אותו. עכשיו לעברית בעומק שלה. רעייתי בתור פרנסה זה דבר מפליא. רעייתי מפרנסתי ודודי. בארמית, רעות ורעיה בא מהשורש של המילה רצון. רעבה. ברעות דליבי. בעלמה דיברה כראותי, רעבה ברעבים. הרעיה היא זו שמעוררת את הרצון. אתם יודעים ממה זה בת דוד? פעם דיברנו על זה ברגע, עכשיו אני רוצה שנראה את הכל ואז את אלול. אתם יודעים ממה באה המילה דוד? דוד מופיע במקרא או בכתיב חסר, ד' ד', או בכתיב מלא עם ו'. דוד בכתיב חסר זה דד. דדים, שדי אימא, הם המקום שבו יש את כל האוכל שהתינוק זקוק לו. יש שם את האוכל היחיד בעולם שמתאים לו. האדם מחפש את כל התחליפים שיש בעולם, ולכל אחד יש את תופעות הלוואי שלו. והאוכל נמצא פה. אבל אתם יודעים, לאוכל הזה, לדדים של אמא, יש שני פתוח מרכאות מינוסים. המינוס האחד, אין שם טיפה אחת של חלב, אם עוד אין תינוק. גם לא תהיה שם טיפה אחת של חלב כשלא יהיה תינוק. אין. אז איך יש? שנית, הדוד, הדד, לא יכול להשפיע חלב מעצמו. אפילו אם הוא רוצה. גם אם יש תינוק. כדי שהדד ישפיע חלב, צריכה להיות התערות הדילטטה. זה דבר מופלא. מבינים מה זה הדוד? ומה זה הרעיה? עכשיו תופסים מה זה רעייתי מפרנסתי. אם הרעיה לא תעורר את החלב, הדוד לא יהיה דוד. להגיד את זה בצורה יותר קשה? אתם יודעים מה קורה חלילה אם אין הנקה ויניקה? יכול להיות נורא והיום. כלומר, הצורך של הדוד ברעיה הוא שווה לחלוטין לצורך של הרעיה בדוד. אין דוד בלי רעיה. לא יכול להיות בעולם בכלל מציאות כזאת. אתם יודעים מתי זה התחיל להתרחש? באלול, לא בתשרי. אבל אז הכל היה עלום. בכפי, כפו, כפזיים, כפחת, כפתת. הכל היה עלום, אתם יודעים למה? כי עוד לא הקיע הינוקה שגילה את זה. עוד לא הגיע התינוק, אגב באיזה עוד שפה, אני לא יודע, קוראים לבייבי תינוק. תינוק זה לא סתם יונק, תינוק זה, תעשה טובה תינוק. נשמה שלי, תינוק כבר. אני חייב שתינוק. תינק. התינוק זה מהותו. הינוקה של העולם שמגיע ביום השישי בחצות, הוא הינוקה של העולם. חז"ל שואלים למה נברא האדם ביום שישי. אומרים חז"ל, כדי שאם תזוח דעתו של אדם עליו, ויגיד, הוא יכול לחטוא כי הוא פה בוס, יבוא היתוש ויגיד לו, הלו, אני פה ותיק ממך. הפזם שלי, אתה יודע מה אני, ינוקה אתה תינוק. מתי נולדת בכלל? הגעת כשכל החבר'ה כבר גמרו מזמן את הקורסים הגבוהים שלהם. אבל הינוקה הוא זה שמגלה בכלל שיש פה דוד. אין הנקה, אין התערות הדלטטה. אין גילוי שיש התערות הדלעילה. אלול, לול זה הלילה שדיברנו, זה שאורו של עולם, אלופו של עולם בחושך. באלול הוא בחושך גמור, ושואלים, אנה הלך דודך? אנה? מי שואל? כולם. למעלה, 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 בעולם שאני לא מבין אותו, בעולם שהוא למעלה מהעולם, שואלים למה בריאה? למטה גם שואלים למה בריאה? התשובה תבוא באלף תשרי. התשובה תבוא כשהאדם יקום ויתקע בשופר. אז תבוא התשובה. ביום השלישי יבוא הקודש ברוך הוא בגן דודי ירד לגנו ויקרא ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. ויקרא השם אלוקים אל האדם, לא אל אדם, אל האדם, האדם זה האדם של החיות, האדם של השמש, האדם של הירח, האדם שעושה את הכל מהאדמה לאדמה. האדם שנותן את הטעם, את ההסבר, הינוקה. אתם מבינים מה זה אלול? אלול זה א' בלול, זה הכל בלילה, זה הכל בחשיכה גמורה, זה לא מופיע פה. ואז המלך מסתובב בשדה, אחרי שהעולם נברא, אחרי שאני כבר פה, וכאילו הוא אומר, תפרנס אותי. תינק. תהיה תינוק. בכלל לא משנה מה המצב שלך, אני הדוד. אני עוד לא אבא. עוד אין מכות. עוד אין העדפות. עוד אין פרסים. אני הדוד. עוד אין מלך. הנשם הלך והגוף פה הולך. חוסה על המלך. זה דבר מופלא. זה אני לדודי ודודי לי. איפה הוא? הרואה בשושנים. שם בתוך החוכים. שם הוא מתחבא באלול. ושם מתגלה מי אנחנו. אתם מבינים למה בעולם הפנימי אלול הוא ספירת היסוד ותשרי זה ההמלכה והמלכות? כי כל התשוקה, כל ההתעוררות, כל התאווה, כל ההשתוקקות בכלל של האני לדודי ודודי לי, מתרחשת שם בלילה הזה של אלול. שם כ"ה אלול הוא לא יום טוב. הוא לא היה יום טוב לאף אחד. אתם יודעים מתי כ"ה אלול יהיה יום טוב? אחרי שיהיה ראש השנה. אין שום סיבה שהוא יהיה יום טוב. רק במילה אחת למה שבו פתחנו. זה הכל בפני עצמו. אבל למילה אחת. צפה משה ברוח הקודש שעתיד בית המקדש לחרב ועתידין ביקורין להיפסק. עמד והתקין להם שלוש תפילות לישראל. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. זה ביטוי נפלא במשנה, יורד אדם לתוך שדהו. האדם יורד לשדה. כמו המלך. ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר. אתם יודעים מה התחושה הראשונה של האדם שרואה תאנה שביקרה? אני. כושרו בגמי, ואומר, אני לדודי. זה בכלל לא שלי. אתם יודעים מה היה חטאו של קין שעל זה חרב כל העולם? הוא הביא מנחה אולי הרבה יותר גדולה משל הבל. אבל הוא לא הביא ביקורים. הוא הביא מפרי האדמה. מה זה משנה? הוא לא הבין שהראשית זה אני לדודי. הוא ראה שאני מצליח לעורר, סימן שיש בי משהו. הוא לא הבין שאני מעורר כי יש התארות הדילאילה שמעוררת אותי לעורר. דבר מופלא. אתם יודעים מה עשה הבל? תחשבו רגע בראש טוב, אני מבין את קין. עוד אין כהנים בעולם. לפני שהיו כהנים. מי בבית זה שמביא את הקורבנות? הבכור. הבל קרא תגר על בחורתו של קין. מישהו קרא את זה פעם כך? זה פשוט. קין מביא קורבן בשם כל הבית. הוא הבחור. קין הוא בן האדם הראשון בעולם, הוא האדם הראשון בעולם שהוא בן של אבא ואמא. והוא מביא קורבן. והבל לא מקבל את הקורבן של קין. לא הקודש ברוך הוא לא מקבל. זה אחר כך. הבל לא מקבל. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו. אולי הוא הביא שתיים. אבל הוא הביא את הביקורים. צפה משה רבינו שבית המקדש עתיד להיחרב. אז מה? אז הביקורים עתידים להיפסק. הביקורים הם מה שמחבר אותי בשדה שלי, בגליל או בנגב או במרכז או בכל מקום בעולם, עם אני לדודי ודודי לי. הוא נעלם. הוא רואה בשושנים. הוא ירד לגנו. כדי שאני אגלה שהוא מעורר אותי לפרנס אותו. מבינים את אלול? כשאני לא מביא ביקורים, אז מי יגלה אותו בעולם? אין נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, אבל זה לא עוזר. הם יכולים לעורר את הקומה המאה. אבל מי יעורר פה את הביקורים, את הצמח, את האשכול שביקר, את התאנה שביקרה? מי יעורר את כל המציאות? מי יעורר את החי ואת הצומח ואת הדומם ואת כל המציאות ואת כל המצוות שמחברות את הכל למעלה? מי יסביר למה הקדוש ברוך הוא נעלם בין החוכים? מי יגיד שההתארות הדילטטה שלי לא תהפוך להיות הבסיס של הגאווה שלי? קין מביא מנחה. ורגע אחרי זה אומר, השומר הכי אנוכי. אילו הוא היה מביא ביקורים, הוא לא היה אומר כך לעולם. אתם יודעים מה אנחנו אומרים בראש השנה? לא את אחי אני שומר. אני אחראי על השמש. אני אחראי על הפשלות בעולם. אני יודע שאני עשיתי את הכלאיים בעולם. אני יודע את זה. אני מכיר את המציאות. אתם מבינים מה אומר מי שלא מביא ביקורים? איך אומרים חז"ל שם במדרש? השומר אחי אנוכי. תלך לזה שאמר אנוכי ותגיד לו שפעם הבאה ישמור עליי כדי שאני לא ארצח את אחי. אתם מבינים מה זה לא להביא ביקורים? לא להביא ביקורים זה לדבר על התערות הדלטטה. בלי להבין שיש התערות הדלעילה שמעוררת אותי להתעורר מלמטה. עמד ותיקן להם שלוש תפילות לישראל. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושינו. ראשי התיבות האחרונים שנעסוק בהם שייכים בשבוע הבא לפרשה הבאה של אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, בפרשת ניצבים, ראשי התיבות האחרונים של אלול, ניכנס בשבוע הבא בעזרת השם.